כל מה שאנחנו יכולים להגיד על יום כיפור הם קטנים לעומת היום עצמו, אבל אנחנו נשתדל קצת ללמוד, קצת להבין. אני הבאתי לכם פה בדף דבר יסודי מאוד מתוך ספר הכוזרי. במאמר שלישי בספר הכוזרי, רבי יהודה הלוי מתאר על פי בקשת המלך איך מתנהג אדם שהוא באמת עובד את השם. הכוזרי, רבי יהודה הלוי קורא לו בהמשך החסיד, האדם הזה שעובד את השם. כלומר, זה יהודי שעושה את מה שצריך לעשות לעבודת השם, זה מרכז החיים שלו. זה לא בהכרח כל החיים שלו. אין פה תיאור של אדם שהוא מה שקוראים היום רב, שאולי יושב כל היום בבית המדרש או נותן שיעורים, מלמד וכו'. אבל מדובר ביהודי שעושה את כל מה שצריך לעשות כדי לעבוד את השם. אני מדגיש את זה כי הדבר הזה שייך גם לבן אדם שעובד, מפרנס את משפחתו, עוסק, יש לו גם חובות משפחתיים, ואנחנו מצפים ממנו למלא את הדברים האלה בחיי יום יום. ועם זה כמובן המרכז של החיים עדיין הוא צריך להיות עבודת השם. וכך מתאר החבר את החסיד הזה, שהמרכז של היום אצלו הוא זמני התפילות. לא חשבנו על זה אולי, אבל זה צריך להיות פשוט. תראו לעצמכם בן אדם שעובד באיזושהי עבודה, ופעם ביום יש לו פגישה עם הבוס, קוראים לזה, עם מי שממונה עליו. טוב, ברור שאת הכל הוא יכין לקראת הפגישה עם, עם הבוס הזה. הוא יחשוב מה הוא עשה, מה הוא צריך לעשות, אם הוא בסדר, אם הוא לא בסדר. עכשיו, כשאנחנו באים בתפילה, אנחנו באים בפני הקדוש ברוך הוא, ואנחנו לא רק חושבים מה בסדר ומה לא בסדר, אל עצם המפגש עם הקדוש ברוך הוא אמור להעלות אותנו, לרומם אותנו, להביא אותנו למצב יותר טוב ממה שהיינו קודם, וגם להכין אותנו כך להמשך. והחבר מסביר שיש פה בעיה קבועה לאדם. כל בן אדם שחי במציאות של העולם, יש לו שחיקה. כלומר, כשאדם קם בבוקר, והוא מתפלל שחרית, ונניח שהוא אדם באמת שכמו שצריך מתפלל, והוא מתרומם ומתעלה, אבל עד שהוא גם מגיע למנחה, תמיד יש שחיקה מסוימת. ולכן סידרו לנו שלוש תפילות ביום, כדי שנוכל לתקן פעם אחרי פעם את השחיקה הזאת. אבל מסביר רבי יהודה הלוי, התיקון היומי הזה הוא לא מספיק. כי גם אם האדם מתקן בצורה הכי טובה שהוא יכול, ומתפלל בצורה הכי טובה שהוא יכול, והוא עושה כך יום אחרי יום, אחרי שבוע הוא בכל זאת נשחק. עם כל המאמצים, כלומר, אדם הוא בן אדם. והאדם הזה מגיע לסוף השבוע, ואומר הקדוש ברוך הוא, אתה צריך שבת. שבת היא יום של רוחניות. שבת היא יום של התעלות. שבת תתקן לך את מה שנשחקת במשך השבוע. ואף על פי כן יש עדיין שחיקה. אז יש עוד. יש תיקון של ראש חודש. ויש תיקונים של שלוש רגלים. ואז הוא מגיע לשיא התיקון, שהוא קורא לו פה יום הצום הנכבד, יום כיפור. הסתכלו פה בפסקה, אפשר לקרוא לה שלישית, שמתחילה ביום זה, הכוונה יום הצום הנכבד, יום כיפור, ביום זה יטהר מכל חטא שחטא בעבר, ובו ישלים את אשר החסיר בשבתות ובראשי החודשים. כלומר, יש אפשרות לטעות לגבי יום כיפור. יש דבר מפורסם שביום כיפור אנחנו מתדמים למלאכים. אז יהודי יכול לחשוב, טוב, יום כיפור הוא באמת בשביל אנשים שהם מסוגלים להיות מלאכים. יום כיפור אנחנו באים ואומרים, אנחנו רוצים להיות 100%, לחזור בתשובה לכל, אבל בא בן אדם ואומר לעצמו בפנים, רגע, אני לא אצליח. טוב, יש גם בעיה בזה שהוא אומר, אני לא אצליח, נתייחס לזה עוד מעט, אבל אדם מרגיש יום כיפור זה יום כזה גבוה, אז מה זה אומר לי? זה בשביל צדיקים גדולים. אולי בזמן בית המקדש, אולי אי פעם אני אגיע לזה. אבל השאלה אם באמת יום כיפור זה דבר ריאלי. רבי יהודה הלוי פה מתאר לנו את יום כיפור בתור דבר ריאלי לחלוטין. כי הרי הקדוש ברוך הוא לא עובד עלינו. הוא לא עושה הצגות. הוא יודע מראש שאנחנו בני אדם ויש לנו חסרונות ויש גם לחסיד הזה המושלם, האידיאלי, יש שחיקה. קל וחומר לנו יש שחיקה. יש לנו לא רק שחיקה, יש לנו גם חטאים, יש לנו גם עבירות. אז יום כיפור לא אמור להיות מצב שאתה בא ואומר, טוב, עכשיו אני מלאך. אתה דומה למלאך. מה זה עוזר שאתה דומה למלאך? אז הנה, הוא מסביר. ביום זה תטהר הנפש מכל בלבולי הסברה, הכוחות הכעסניים והכוחות המתאבים, ותשוב בתשובה שלמה מלחזקם במחשבה או במעשה. מעניין מאוד. הוא מתאר כאן אדם גדול. הוא מתאר כאן אדם, אבל שעדיין יש לו כוחות שהוא צריך לשלוט בהם. יש לו כוחות של כעס מצד אחד, כוחות של תאווה מצד שני. והאדם אומר, לא, אני עכשיו חוזר בתשובה. אני לא רוצה לתת לכוח הזה לעשות דברים לא טובים. אני לא אתן לו. מה פירוש אני לא אתן לו? תראו את ההמשך. ואם אי אפשר לה לשוב מעליהם במחשבה, בהתגבר עליה הרהורים ששמעו עליהם מאז עוד בימי נעוריה, מתוך שירים ששמעו, או סיפורים וכדומה, בא בן אדם ואומר, מה אני אעשה? אני לא מלאך, אני לא חסיד, אני לא נולדתי צדיק, יש לי כל מיני דברים ברקע וכל מיני בעיות, אני לא מצליח להתגבר. מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני ביום כיפור, שאני אעשה הצגה? אומר רבי יהודה הלוי, לא, זה לא הצגה. יש פה דבר אמיתי שאתה יכול לעשות. דיה, מספיק לה, שתתהר מן המעשים, ותבקש כפרה על ההרהורים, ותקבל עליה שלא תעלם הלשונה, כמה שנאמר, זמותי בל יעבור פי, וכל שכן שלא תביעם במעשה. בא בן אדם ואומר לקדוש ברוך הוא ביום כיפור, ריבונו של עולם, אני רוצה להיות טוב. זה קודם כל התנאי הראשון. שאדם ירצה באמת לעבוד את השם בשלמות. אם אדם לא רוצה, אם אדם מבטר מראש, זה לא עוזר. כן? אומרים חזל, הוא אומר, אכתב ואשוב, מה? אתה חושב שככה זה חזרה בתשובה? אתה אומר, טוב, אני אעשה חטא ואני אחזור בתשובה, אני אעשה חטא ואני אחזור בתשובה. לא, זה לא הכוונה. אנחנו מדברים על דברים רציניים, על תשובה אמיתית. אלא שכשאתה עושה תשובה אמיתית, אתה גם אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני עדיין רק בן אדם, אני לא מלאך, אני לא מצליח. הוא אומר, כן, בוא נראה, מה אתה יכול להצליח? יש לך כל מיני מחשבות. אתה זוכר דברים שהיו כשהיית צעיר, לא מצליח להיפטר מזה. אם אתה יכול להיפטר מזה, יותר טוב. יש אנשים שמצליחים ממש לעשות מהפך, ולהיפטר גם ממחשבות. זה לא בלתי אפשרי. אבל אתה אומר, בינתיים אני לא מצליח, מה אני אעשה ביום כיפור? אומר הקדוש ברוך הוא, ברור מה תעשה ביום כיפור. אומר פה רבי יהודה הלוי, קודם כל, אל תעשה מעשים, על זה אתה יכול לשלוט. יש אדם שליטה אם הוא עושה או לא עושה. נכנס לו איזה רעיון לראש, הוא אומר, רגע, זה בניגוד לתורה, אני לא עושה. זה אדם יכול להחזיק את עצמו. דבר שני, אני לא אדבר על זה. כן? יש לבן אדם מחשבות לא טובות, אז הוא יגיד אותם לאחרים, הוא יתחיל, זה כבר דיבור, זה כבר פעולה. אז הוא לא עושה, ולא מדבר. ובינתיים הוא לא מצליח להיפטר מהמחשבה, הוא אומר, ריבונו של עולם, אני יודע שהמחשבה הזאת לא טוב, לא טובה. אנא, כפר לי על המחשבה. אני מבקש כפרה, אני מבקש סליחה, אני מצטער על זה. זה טוב. ככה אדם יתנהג כפי שהוא צריך להתנהג. לא מטילים עליו משימה בלתי אפשרית, לא אומרים לו תעשה הצגה, לא אומרים לו תגיד, מעכשיו הלאה אני לא אחשוב שום דבר, לא, שום דבר שהוא לא בסדר, אתה יודע שאתה אפילו עכשיו לא מתגבר על המחשבות. אז זה לא מתיר לך לעשות מעשים לא טובים, מעשה בן אדם יכול לשלוט. עכשיו אלא מה קורה? אדם אומר, השנה שבה התכוונתי ונכשלתי. טוב, בסדר, נכשלת, זה לא אומר שאתה לא תוכל להצליח הלאה. צריך לקחת את הדברים ברצינות, בשביל זה יש לנו הרבה חודש שלם של חודש שלו, לתכנן איך מתקנים ואיך משפרים ואיך מוצאים את הדרך לא לעשות מעשים שהם שליליים. אז מה קורה ביום כיפור? ממשיך רבי יהודה הלוי ומסביר, והנה הצום, צום היום הזה עושה את החסיד דומה כמעט למלאכים, שכן עובר עליו היום. וזה מעניין, אנחנו אחר כך נדייק בזה, עובר עליו היום בענווה ובכניעה, בעמידה ובהשתחוויה, בשיבוח ובהודאה, וכל כוחותיו הגופניים צמים מן הצרכים הטבעיים וטרודים בתרדה של מצווה לבד. כאילו לא היה בו טבע במקלע. אנחנו לא מרמים אף אחד. לא את הקדוש ברוך הוא ולא את עצמנו. אנחנו יודעים שיכול להיות שנעמוד בבית הכנסת ביום כיפור ונרגיש רעבים. אנחנו בני אדם, אנחנו לא מלאכים. אבל כמו שהתחלנו את כל המהלך הזה בהתחלה של מה שהסברתי, שהכוזרי אומר, אתה צריך לתקן את השחיקה. איך אתה מתקן שחיקה? אם האדם מדבר שחיקה של יום אחד, של יום רגיל, חיי יום יום, אז עצם הדבר שהוא עומד חצי שעה, שעה בתפילה ומתעלה ומתרומם ומתקרב לקדוש ברוך הוא, זה כבר תיקון. אבל אם אדם מדבר שחיקה של שנה שלמה, אז זה לא מספיק לעמוד שעה בתפילה. לא מספיק גם לעמוד שלוש שעות בתפילה. צריך יום שלם של תפילה. יום שלם של התרוממות רוחנית. למה זה דומה? אומר פה רבי יהודה הלוי לפני כן, הרי תחשבו מה קורה בגוף. כל בן אדם יודע שכשהוא אוכל, אם הוא במצב בריא ונורמלי, הוא אוכל ארוחה. טוב, עכשיו הוא מלא. יפה. נו, עוד שעה, שעתיים. לכאורה זהו, די, האוכל נגמר. מה פתאום, האוכל לא נגמר אחרי שעה, שעתיים. האוכל שאכלת בצורה בריאה בארוחה אחת, מספיק לך עד לארוחה הבאה. אם אתה בחיים מאוזנים, טובים, בריאים, האוכל של ארוחה אחת הוא הכמות שאתה צריך עד לארוחה הבאה. תתקרב, ארוחה הבאה, יכול להיות שתתחיל להרגיש רעב. טוב, דווקא טוב שתרגיש רעב. זה בריא. כלומר, יש איזון פנימי של הגוף. אם אתה אוכל את הכמות שהרגשת שאתה רוצה לאכול בארוחה אחת עד שאתה שבע, אז זה מספיק לך עד לארוחה הבאה. אתה לא רעב באמצע. אתה רעב כשמגיע הזמן הבא שאתה צריך לאכול, ואז שוב תאכל, ושוב זה יספיק עד לארוחה שאחר כך. והאיזון מגיע עד כדי כך שכמובן יש הבדל בין מצב של ארוחה באמצע היום לבין מצב של ארוחה בלילה שהיא מספיקה לאדם עד לבוקר. אותו הדבר נכון גם בעולם הרוחני. האדם מתפלל. התפילה הזאת מספיקה מבחינה רוחנית לצרכים היומיומיים עד לתפילה הבאה. כשם שיש איזון בגוף, כך יש איזון בנפש. והאיזון הזה של הנפש אומר, אני כדי לתקן את השחיקה, אני צריך תפילה. כמה תפילה? מה תפילה? הנה. נשחקתי, היה לי יום שלם של עבודה, אני מגיע לתפילת מנחה. טוב, תיקנתי. למחרת אני אגיע שוב לתפילת שחרית. מנחה, ערבית, שחרית, בסדר, לא. השאלה כאן היא לא הצורה המפורטת, אלא העיקרון. התפילות האלה מעלות אותי. מעלות אותי במצב אידיאלי, מצב שלם, מעלות אותי מספיק כדי לתקן את כל מה שנשחקתי, את כל מה שירדתי עד אותו הזמן, ולתת לי כוח להמשיך. האיזון פועל. אבל אומר רבי יהודה הלוי בעצמו, האיזון היומי לא מספיק, אז אני בנוי כך, אני בנוי, אתם פנויים, בנויים, כל עם ישראל בנוי כך, שאת השחיקה של שנה שלמה, אנחנו מגיעים ליום כיפור ומתעלים ומתקנים את השחיקה הזאת. לא הצגה, לא מצב שבאים ואומרים, אוי, אני רוצה להיות צדיק הכי גדול בעולם. לא. אני מכיר את עצמי. אני חייב לתקן, ואני יכול לתקן. לא מתייאשים מתיקון. אז יש אנשים שנמצאים במצב קשה. בא בן אדם ואומר, תשמע, אני, יש לי דחף, לא יכול להתגבר, אני גנב. מה יקרה ביום כיפור? טוב, זה כבר המצב שבן אדם יודע שהוא לא בסדר. וכמו שאמרתי קודם, יש את כל חודש שלו, הוא צריך לתכנן איך להפסיק לגנוב. נכון? לא קל. יכול להיות שהוא כבר כמה שנים עוסק בגנבות, במקצוע כזה, והוא צריך לתכנן איך לצאת מזה. איך למצוא פרנסה נורמלית, איך להתרחק מהחברה שהוא היה קשור אליה, צריך עבודה על זה. יש לנו כלל שהקדוש ברוך הוא לא מצווה על אדם דבר שהוא לא מסוגל לעמוד בו. יש איסור לגנוב, אדם מסוגל לא לגנוב. אם יש אנשים יוצאים מן הכלל שיש להם בעיה פסיכולוגית, צריכים ללכת לטיפול נפשי כדי לפתור את הבעיה. אז זה דבר שבאמת בא בן אדם ומתקן. עכשיו, כולנו יש לנו דברים כאלה שאנחנו צריכים לתקן. לכן באמת צריך לשבת ולחשוב, רגע, אני חשבתי שאני באופן כללי בסדר, בדרך כלל יהודי רוצה להיות בסדר. אוי, פתאום אני שם לב, האדם הזה הייתי כלפיו לא בסדר. לא שמתי לב מה עשיתי לו, לא נתתי לזה מספיק התייחסות, והוא באמת נפגע ממנו. טוב, אז חייבים לתקן. חייבים לבוא, אני מלכול המאוחר בערב יום כיפור, ולבקש סליחה. חזל מדגישים, יום כיפור לא מחפר. דברים שרק כלפי הקדוש ברוך הוא אפשר לבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, זה אפשר לעשות ביום כיפור עצמו. אבל אם אתה צריך לבקש סליחה מחבר, ולא ביקשת סליחה, אז יש לך בעיה. אז את זה עושים עוד בערב יום כיפור, אפשר עוד לפני כן, אפשר עוד הרבה לפני כן. אבל לכל המאוחר בערב יום כיפור. וכמובן, התשובה צריכה להיות רצינית. אבל יבוא בן אדם ויגיד, אחרי כל התשובה, בסדר, תיקנתי את כל מה שאני צריך מבחינה מעשית. אבל אני עדיין לא מלאך, אני עדיין לא בן אדם מושלם. אז זה בא רבי יהודה הלוי ואומר לנו, אנחנו לא ביקשנו שתהיה מלאך, אתה בן אדם. הקדוש ברוך הוא יצר אותך כבן אדם, והוא יודע שאתה נמצא בתוך מציאות ששוחקת אותך ומורידה אותך ויוצרת לך בעיה מבחינה רוחנית. ודווקא בגלל זה הוא נתן לך את יום כיפור כדי שיהיה יום אחד בשנה כולו קודש. כל היום אתה משקיע בעבודת השם. יום כזה מעלה אותך מאוד. יום כזה מתקן את השחיקה. יום כזה נותן לנפש שלך כוח לשנה שלמה. כמובן שבתוך השנה הזאת אתה תעסוק גם בתפילות וגם בשבת וראש חודש וכדומה. זה דבר ריאלי שניתן לעשות. איך עושים את זה? איך מתעלים ביום כיפור? אז עכשיו נראה את הפירוט שכתוב פה. ביום הזה, כן, עובר עליו היום, בענווה ובכניעה. מעניין, דבר ראשון שהוא אומר, זה לא תפילה, לא צום, אלא ענווה וכניעה. כלומר, האדם מגיע ליום כיפור, כל השנה בן אדם יכול להגיד, אני עושה, ואני דואג, ואני מטפל, ואני חכם, אני מוצלח. יום כיפור זה לא שייך. יום כיפור אנחנו יודעים מה אנו, מה חיינו. אנחנו לא כאלה גדולים, לא כאלה חכמים, לא כאלה חזקים, ודאי לא כאלה צדיקים. הצדיקים הכי הכי גדולים אומרים מה אנו, מה חיינו, אז מה אנחנו נגיד? ואתה עומד ככה בענווה אמיתית בפני הקדוש ברוך הוא, ואומר, ריבונו של עולם, אני רוצה להיות טוב. זה כבר תיקון. זה כבר שאתה יודע מי אתה ואיפה אתה עומד, זה כבר מעלה אותך. זה כבר משפר אותך. זה כבר נותן לך כוח רוחני. טוב, בענווה ובכניעה. בעמידה ובהשתחוויה אדם, אתה עומד, לא רק מדבר, כן? יכול אדם לשבת בחדר שלו, להגיד, ריבונו של עולם, לא, אתה בבית הכנסת. כן? כל אדם בריא נמצא בדרך כלל בבית הכנסת. יש נשים שצריכות לטפל בילדים, משתדלים להיות בבית הכנסת. אדם מתפלל, לא אומר בבית הכנסת, אומר, בעמידה ובהשתחוויה, בתפילה. זאת אומרת, בשיבוח ובהודעה, אדם מתייחס לקדוש ברוך הוא. אתה עובד את הקדוש ברוך הוא באותו יום. אתה בא ומתפלל בעמידה, אתה מתפלל בהשתחוויה, אתה משבח את הקדוש ברוך הוא, אתה כל הזמן עסוק במשהו שהוא לא עניינים מעשיים, בוא נעשה כך, נרוויח, לא נרוויח, נצליח, לא נצליח. אתה עסוק כל הזמן בעולם הרוחני. זה מובן מאליו. אז זה משנה. זה עושה את האדם אדם אחר. זה לא יום רגיל שאני אפילו, כן, כך ראש השנה יש מקומות שבראש השנה גם כן התפילה היא רוב היום. אבל זה רוב היום. אתה מסיים את התפילה, אתה מתיישב לאכול. אז זאת אומרת שבראש השנה יש שני דברים. יש עבודת השם, שזה דבר גדול ורוחני ונפלא. ויש את האוכל. טוב, האוכל, אני דואג לעצמי, אני דואג לגוף שלי. אבל ביום כיפור לא. לא שלא תהיה רעב. בסדר, יכול להיות שתהיה קצת רעב. אבל אני לא מטפל ביום כיפור באוכל. אני לא מטפל ביום כיפור בצרכים הגשמיים שלי. זה מה שהוא אומר פה עוד רגע. כל כוחותיו הגופניים צמים מן הצרכים הטבעיים, וטרודים בתרדה של מצווה לבד. השקעת את כל היום שלך, את כל הכוחות שלך, יום אחד, במצווה, במצוות, בעבודת השם. זה מעלה מאוד את האדם, כאילו לא היה בו טבע בעמי כלל. אז זה דבר מאוד מאוד חשוב. עכשיו הוא מעיר פה הערה מעניינת, כזה יצום החסיד בכל עת אשר יצום. מה עושה האדם שמבין מהי עבודת השם כשהוא הולך לצום? מענהו בו בצום את הראייה ואת השמיעה ואת הלשון. מה עושים בצום? את מה מענים? אופן פשוט היינו אומרים, מענים את העקבה, מענים את ה... לא, קודם כל בצום אתה צריך לענות. כלומר להגביל את הראייה ואת השמיעה ואת הלשון, ואינו מעסיקן כי אם בדברים המקרבים את האדם אל האלוקה. כלומר, צום פירוש הדבר שאתה עוזב את הדברים הגשמיים שגורמים לך להישחק. כי הם אגואיסטיים, הם קצת בעמיים, נכון, ודאי, אנחנו משתדלים בשבתות וימים טובים להעלות גם את האוכל ולתקן, גם ביום רגיל אני עדיף לאכול, ודאי לשם שמיים ולשם הבריאות, אבל בכל זאת, זה דבר לא כזה פשוט. ביום צום, קל וחומר, ביום כיפור, אנחנו משקיעים בכיוון הרוחני החיובי. זה הדבר המרכזי, זה הדבר העיקרי. ואז בן אדם מתקרב יותר לקדוש ברוך הוא. וכן הוא ממשיך, כן יעשה גם לכוחות הפנימיים, לדמיון, למחשבה וכדומה. כלומר, גם ביום צום רגיל, אדם צריך לחשוב, רגע, אני רוצה להשקיע את היום, את הזמן, את הכוחות שלי, את המחשבות שלי, בדברים מוכנים. זה מה שיתקן, זה מה שיעלה. וביום כיפור זה בדיוק הצוויון של היום, הצורה של היום. שאדם בא ועולה, בגלל שהוא משקיע רק בזה. הוא משקיע רק בעולם הרוחני. טוב, שוב, לפעמים זה לא, אנחנו לא מלאכים ממש. אז אדם ישן ביום כיפור. רובם ישנים ביום כיפור. יש צדיקים מיוחדים שיכולים להישאר ערים ככה. יש דברים כאלה. צדיקים גדולים מאוד שיכולים להישאר כל הלילה ערים ביום כיפור. רובנו ישנים ביום כיפור. אישה צריכה לדאוג לילדים שלה, זה ממש גמילות חסד, זה גם דבר מצווה, בסדר, היא צריכה לתת להם אוכל, להכין, לפקח עליהם. יש גם בעלים שצריכים לדאוג לילדים. יש אנשים, יש להם כל מיני מצוות, כל מיני תפקידים, מה עושה באדם בבית חולים? אבל בסך הכל, רוב עם ישראל בא ואומר, יום כיפור זה יום שאני משקיע את המקסימום בעבודת השם. אז זה הדבר הראשון, דבר יסודי. מה עושה לנו יום כיפור? בתור דבר ריאלי של התעלות רוחנית, של תיקון החיים, של הכנת החיים גם לשנה הבאה, מתוך שאנחנו גם מתקנים את כל מה שהיה בשנה הקודמת, כל מה שנשחקנו. ויש עוד צד ביום כיפור. אנחנו ביום כיפור, כפי שאמרנו, באים ואומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מסוגלים לעשות שום דבר בלעדיך. יש פה פירוש מאוד מעניין של הרב קוק זצ"ל, על הדברים שאנחנו אומרים לפני הווידוי. אתה יודע בזה עולם מתעלומות סתרי כל חי. אומרים לקדוש ברוך הוא, אתה יודע את הכל. יש פה חזרה. אתה יודע וזה עולם, אתה חופש כל חדרי בטן ובוחן כליות ולב, אין דבר נעלם ממך ואין נסתר מנגד עיניך, ובכן יהי רצון מלפניך שתסלח לנו. ובכן משמע שבגלל שאתה יודע את הכל, אנחנו מבקשים שתסלח לנו. למה? אומר הרב קוק זצ"ל, כבר בפנים, שלושה עיקרי התשובה ידועים. יש שלושה יסודות, כתוב בהלכה, אדם שחוזר בתשובה צריך למלא, לקיים שלושה שלבים, שלושה תנאים. הראשון, החרטה מן החטא בעבר, פשוט, כן. אם אדם לא מתחרט, מה זה נקרא חזרה בתשובה? אדם צריך לבוא ולהגיד, עשיתי כך וכך, ואני מצטער שעשיתי, זה לא טוב, אני מבין שזה לא טוב. השני, העזיבה במעשה שאינו עושה יותר את החטא. אתה יכול להגיד, זה לא טוב מה שעשיתי, אבל אני תקוע, אני ממשיך לעשות. זה כמובן לא חזרה בתשובה. והדבר השלישי, הקבלה על עצמו במחשבה שלא יעשה את החטא להבא. כמו שאמרנו, זה צריך להיות רציני. אדם צריך לעשות כל מאמץ, אתה קורא שנופלים, אבל אדם צריך לעשות כל מאמץ, להסכים באופן מוחלט, אני לא עושה עוד את הדבר הזה. ולתכנן איך באמת לא לעשות. טוב, אבל עכשיו אומר הרב, זה לא חידוש של הרב השלושה האלה, זה דבר ידוע בהלכה. אומר הרב, השלושה האלה צריכים הם להשלמתם פרטי ידיעות גדולות ורחבות. כדי שאדם ימלא בשלמות את השלושה הדברים האלה, אתם יודעים כמה צריך? כמה צריך לדעת? הוא מפרט. החרטה אי אפשר להגיע לתכליתה, לשלמותה, כי אם על ידי שיבין היטב את גודל הקלקול שבא על ידי מעשה או הרע. אתה אומר, אני מתחרט, עשיתי דבר לא טוב. אתה יודע עד כמה זה לא טוב? אתה יודע עד כמה זה קלקל? תשובה, לא, אני באמת לא יודע. כי מסוד השם לריאה, בדברי קבלה, נודע כמה ענייני האדם נוגעים עד מרום קץ עולמות עליונים. אנחנו לא רק קלקלנו, נניח, לעצמנו, לחבר, לחברה, אבל יש עולמות עליונים של מלאכים מוכנים שקלקלנו להם. וכל מה שידיעתו של האדם תקיף יותר את ערך הקלקול של החטא, כל תגדל החבטה. על כן, נקבעה תשובה אחר בינה בתפילת 18 בכל יום. קודם אנחנו מבקשים חוכמה ובינה, ואחר כך אנחנו מבקשים עזרה בחזרה בתשובה. ודוד המלך עליו השלום מתחנן במזמור התשובה, בסתום חוכמה תודיעני. כלומר, התשובה השלמה מצריכה חוכמה. ומי יודע עומק הדין בקלקולי החטא? מה, יש בן אדם שיודע את הכל? לא. מי יודע אם לא העליון השליט בעולמו? היוצר וצר צורה, הקדוש ברוך הוא שעשה את הכל, יודע בדיוק עד כמה הקלקול. לעזיבה, זה הדבר הראשון, חרטה. אז גם חרטה, אנחנו לא יכולים להתחרט בשלימות. זה לא פותר את האדם מלהתחרט. אדם חייב לעשות את כל מה שהוא יכול. אבל בא אדם ואומר, אתה יודע בזה עולם, אני לא יודע עד כמה הייתי צריך להתחרט. אתה יודע, ריבונו של עולם. לעזיבה, צריך לעזוב, להחליט, די, הפסקתי. צריך שיעזוב גם ממחשבתו לגמרי את החטא. והנה אין האדם שליט ברוח לדעת עמקי הלב. לא רק שאתה לא יודע את עולמות עליונים ומלאכים וכדומה, אתה לא מכיר את עצמך עד הסוף. אתה יודע את כל הפסיכולוגיה הפנימית, את כל נבחי הנפש שלך? אף אחד לא יודע. ויש שידמה שכבר נתהר מאבון, ובאמת עדיין חלעתו בידו, הקלקול עדיין קיים בפנים, ולא יוכל לעמוד בפני איזו התעוררות שתבוא אליו. על כן תקנו הבאים בסוד השם המקובלים סיגופים לעוון ופשע, שראו בקדושת חוכמתם שפועל בפעולות אלו יתר עומק הנפש. ומי יוכל לדעת דרך הרוח באנוש אם לא השם יתברך שעשה לנו את הנפש הזאת? יוצא שגם שבן אדם בא ואומר, אני די, אני מפסיק. מפסיק, פירוש הדבר, מפסיק לגמרי. מפסיק אפילו בתוך הנפש. הרי מה ראינו בכוזרי? קורה לפעמים שבן אדם לא שולט על הנפש. אז אולי אתה חושב שהפסקת לגמרי, ויש בפנים איזה פינה שנשארה, וכשפתאום תפגוש איזה משהו, זה יתעורר מחדש. רק הקדוש ברוך הוא יודע מה קורה אצלך בעומק הנפש. זה נקרא, אתה חופס כל חדרי בטן ובוחן כליות ולב. וגם הדבר השלישי, הקבלה להווה, זה אנחנו מבינים שזה קשה מאוד לדעת. עניינה על כל פרטי מצביו, כל מצב שיכול לקרות, שאם יעקוף עליו ההכרח או הכבוד וכדומה, יעמוד בכל זאת על משמרת קודשו. כלומר, קבלה אמיתית שלמה, פירוש הדבר שאדם אומר, גם אם אני אגיע למצב שיבואו ויחריכו אותי, או יכבדו אותי, ימשכו אותי, יפתו אותי, בכל זאת, אני לא אחזור לחטוא. עכשיו, כמובן, שוב, זה לא פותר אותנו מלעשות את מה שאנחנו יכולים לעשות. כן. נכון, בדיוק, זה בדיוק מה שהרב אומר, אדם לא יכול לדעת את כל המצבים, לכן אדם צריך לעשות את המקסימום שהוא יכול. אתה צריך לעבוד על עצמך בהכי טוב שאתה יכול, שאתה תבוא ותגיד אני לא אעשה. וגם אחרי הכי טוב שאתה יכול, הקדוש ברוך הוא עדיין יודע דברים שאתה לא יודע. אדם ביום כיפור צריך להכיר את המגבלות שלו בצורה אמיתית. אם יבוא אדם ביום כיפור ויגיד, זהו, אני חזרתי בתשובה שלמה, יתפח לעצמו על השכם, זה בדיוק לא יום כיפור. הוא באמת עשה, הוא באמת התאמץ, הוא עשה המון. הוא עשה המון, אבל חסר לו עוד את מה שרב קוק כותב פה, לדעת שהוא לא יודע. להכיר את המגבלות שלו. עכשיו, אנחנו לא פותרים מעשייה. אדם צריך כל חודש אלול וכל עשרת ימי תשובה לעבוד על עצמו, לתקן ממש. אבל, הוא מגיע, במיוחד כשהוא מגיע ליום כיפור, הוא צריך להבין מה המגבלות, להבין מה הוא לא יכול לדעת. וגם זה מה שהוא אומר. צריך לדעת לזה פרטי גלגולי סיבות עתידות ולהכיר מהותם, הוא לא יכול לדעת מה יקרה, וגם זה נעלם מעיני בשר ודם. מי יודע? רק השם יתברך, הוא יודע, קורא הדורות מראש. זה נקרא, אין דבר נעלם ממך, ואין נסתר מנגד עיניך. אז אחד נקבל תשובה, כיוון שקורא התשובה נעלמים מאיתנו, בהכרח מקוצר דעתנו. אמנם השם יתברך מקבל את המועט כמרובה. ואנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שהידי החרטה והעזיבה והקבלה שלנו, אנחנו כן עוד לא שחס וחלילה לא להגיד מתייאשים ולא עושים, אלא על ידי מה שאנחנו עושים, אף או פי שאין בשפלות ידיים, אנחנו מבקשים שתצטרף מחשבתנו לדעת העליון. כלומר, אנחנו באים ומבקשים מהקדוש ברוך הוא, שכיוון, תסתכלו בשורה לפני האחרונה פה, כיוון שאנו מתחתים ועוזבים ומקבלים כפי יכולתנו, אדם עושה את הכי טוב שהוא יכול, יהי רצון מלפניך שתסלח ותמחל ותחפר ותעזרנו בטובך להגיע למידת תשובה שלמה לפניך. זו התפילה שאנחנו מתפללים פה לפני הוידוי. כלומר, אנחנו באים ואומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים שלא הכל תלוי בנו. מה שתלוי בנו, עושים. מה יהיה מה שלא תלוי בנו? הרי אם אדם בא, תראו לעצמכם, שאדם בא בתוך המציאות של העולם הזה, והוא יבוא ויגיד, אני צריך לבנות בית. טוב, אני, יש לי בעיה, אין לי מספיק בטון. אין לי מספיק בזלים. אני אשים פחות בטון, פחות בזלים, מה שיש לי, ואני אבנה כך את הבית. מה יקרה? חס וחלילה, הבית יתמוטט. זה לא יחזיק. כן? מה קוראים לזה היום? מבחן התוצאה. זה לא יעבוד. אבל הקדוש ברוך הוא מתייחס אחרת. הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה בחזרה בתשובה עושה המקסימום, אתה לא יכול לעשות. מה, אני יכול לתקן את כל הקלקולים שעשיתי, את כל מה שקלקלתי בזמן שלא הייתי בסדר? אני לא יכול לתקן. אבל אני יכול כן לתקן את עצמי עכשיו. אני יכול להתחרט מאוד מאוד ולהגיע למצב שאני בוכה על מה שעשיתי. אני יכול לקחת את עצמי בידיים ולהגיד, אני בטוח 100%, אני לא אעשה את זה שוב. יעמיד אותי מישהו בפינה ויגיד, ואתה יודע כל מה שיקרה? לא, אני לא יודע כל מה שיקרה. אבל מה שבידיים שלי עכשיו עשיתי את המקסימום. אומר הקדוש ברוך הוא, אני עוזר לך לגמור את הבניין. בתשובה זה שונה מיישב בבניין גשמי. אומרים חז"ל, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים? אומר הפסוק, כי ביום הזה יחפר עליכם. מי יחפר עליכם? הקדוש ברוך הוא יחפר עליכם. זה לא שאתם פה לבד. תבינו את זה. לכן בספר הכוזרי הוא מתחיל פה מהענווה. תבין שאתה לא לבד בעולם. תבין שכל החיים, הרי, מה, אתה חי בגלל עצמך? על כוחך אתה חי. אתה לא הולדת את עצמך ואתה לא יצאת את הנשמה שלך, אלוקי נשמה שנתת בי. אז זה היסוד, לדעת איפה אתה עומד. ואז בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אתה עשית פה את המקסימום? אז כן. כי ביום הזה יחפר, השם מחפר על עם ישראל. ולכן אנחנו באים בסוף יום כיפור ואנחנו רוקדים. איזה טיפשים. יכול להיות שמישהו די נכשל, אבל איזה דין. לא? כולם יוצאים זכאים בדין? כולם רוקדים? אולי מישהו קיבל עונש מוות, חס וחלילה. אז זה לא עובד ככה. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יתעלה. אתה התפללת ביום כיפור, אתה התעלית, אתה אדם יותר גדול, יותר רוחני, יותר אמיתי. אתה נמצא במציאות אחרת לגמרי. והקדוש ברוך הוא עזר לך, כי ביום הזה יחפר, זה אתה רוכה. שאתה התעלית, והקדוש ברוך הוא עזר לך עוד יותר להתעלות. זה נפלא, זה היום הכי קדוש בשנה, זה אנחנו מסיימים את היום. אנחנו רוקדים על הזכות שהייתה לנו להיות ביום כזה. אנחנו רוקדים על המציאות החדשה שאנחנו הגענו אליה. ודאי שזה מצב יותר טוב ממה שהיה קודם. כל אחד במצב יותר טוב ממה שהיה קודם. התפלל ביום כיפור, עבד את יום כיפור. יש אפילו דעה שמי שעבד את יום כיפור ולא עשה כלום, הוא במצב יותר טוב ממי שהיה קודם, ממה שהוא היה קודם. כן. נכון. אז הקדוש ברוך הוא יודע, כל אחד, מי צריך לקבל, איזה שכר הוא צריך לקבל, ואיזה עונש הוא צריך לקבל. זה לא כמו בדין של העולם הזה. בדין של העולם הזה יש שתי אפשרויות. או שאתה משלם, או שאתה לא משלם. או שיצאת זכאי, או שקיבלת עונש. אני מדבר על המגוון של עונשים. הקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם על כל דבר. עשית מעשה טוב, אתה מקבל שכר. גם אדם שחס וחלילה היה רשע גדול, וחייב עונש מוות ויותר גרוע מזה, עדיין מקבל שכר לדברים הטובים שהוא עשה. זה לא מוחק אחד את השני. אז אדם שעבר את יום כיפור, יהודי שבאמת התפלל בבית הכנסת, מה, לא, 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 אין לו שכר על זה? יש לו המון שכר על זה. הוא בא והתעלה והשתפר והתקן. נפלא. אל תחשוב על הדין במושגים אנושיים. כל הנושא של הדין הוא פשוט לא הנושא הממוקד פה. אם זה יהיה עוד קשה לך אחרי כך, אז אולי נספיק להסביר. אני רוצה לסיים לגבי יום כיפור ספציפי. אז אנחנו באים ומגיעים כמעט אפשר להגיד לשותפות מסוימת עם הקדוש ברוך הוא. כלומר, אנחנו עושים את שלנו והקדוש ברוך הוא מסיים. אנחנו מתעלים והקדוש ברוך הוא מעלה אותנו עוד יותר. זה נקרא מי מטהר אתכם. מקווה ישראל השם. הקדוש ברוך הוא כאילו מקווה של עם ישראל. אדם נכנס למקווה על פי ההלכה, דברים מסוימים זה מטהר. הקדוש ברוך הוא מטהר ביום כיפור את עם ישראל מכל מיני דברים. המציאות הזאת היא כל כך גדולה, כל כך עצומה, כפי שאמרתי בהתחלת השיעור, להסביר אותה עד הסוף, אנחנו לא יכולים להסביר עד הסוף. זה, בגלל זה יום כיפור הוא היום הכי מיוחד בשנה, זה התוכן הפנימי של כל השנה, זה הרוחניות של כל השנה. אני צריך בשביל זה הרבה מאוד סדרה שלמה של שיעורים, רק כדי להסביר את זה. אבל שנבין קצת איפה אנחנו עומדים. מצד אחד, המאמץ שלנו, התיקון שלנו. מצד שני, המציאות האלוקית, הטהרה האלוקית. עכשיו, שני הדברים האלה הולכים יחד. לכן אנחנו באים לפני הוידוי, ואומרים, אתה יודע בזה עולם, ויהי רצון שתסלח לנו. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא את הסליחה. ומצד שני, הוידוי הוא דבר מעשי רציני. כן? אדם צריך לעבור על כל מה שהוא עשה ולחשוב, כן, בפירוט של א' ב' הוא מכוון לא רק לגבי מה שכתוב בסידור, אלא כל אדם צריך להכניס לזה גם את מה שהוא עשה באופן אישי. ואדם בא ואומר, אני חטאתי בזה וחטאתי בזה, זה ממש ביטוי מעשי, הוא אומר את זה בפועל, הוא לא רק מחשבות כלליות, רוחניות, יפות, הנה אני אהיה טוב. צריך להיכנס ממש לפירוט מעשי. זה רציני מאוד. אבל כל הפירוט המעשי הוא בא מתוך זה, מתוך יהי רצון מלפניך, מתוך זה שאני יודע שאני מתקרב כאן לקדוש ברוך הוא. שהמטרה של היום היא התעלות רוחנית פנימית. מתוך זה אני יכול לבוא ולהגיד את הוידוי. ואני חייב לבוא ולהגיד את הוידוי. הוידוי, מי שחס וחלילה חולה או משהו שלא לא יכול לסוג במצווה, שלא יכול להגיע לתפילה, צריך לפחות להגיד וידוי. הלכה מיוחדת ביום כיפור העניין הזה. כי זה הביטוי של התשובה, לפי הבמב״ם זה הקיום של מצוות תשובה, אדם שעושה תשובה, וכמובן יש פה את כל היסודות שלמדנו, הוא צריך לבוא, יש לו מצווה לבוא ולהגיד, וידוי, אני חטאתי בכך וכך. הביטוי מעשי מסוים, אפשר את כל המעשה לעשות ביום כיפור, אבל זה ביטוי שאדם מבטא בפועל. עד כאן בסדר?
כן.
עכשיו אפשר לחזור לנקודה שלך. אתה שאלת למעשה על מושג שדיברנו עליו גם בפעמים קודמות, אבל יש מקום לחזור על זה. אמרתי שאולי בן אדם לא זכה בדין. השאלה היא מה בכלל זה נקרא הדין הזה של ראש השנה ויום כיפור. אם אנחנו, יש הרבה שכבר מספרים להם בגן ילדים את הביטוי היפה הזה, שלושה ספרים נפתחים. טוב, אנחנו זוכרים את גן הילדים. ואנחנו מתארים לעצמנו שכביכול יש שלושה ספרים, ספר של צדיקים וספר של רשעים וספר של בינוניים, אנחנו חייבים להיכתב בספר של צדיקים. למה? כי מי שנכתב בספר של צדיקים זוכה לחיים, נכון? מה זה זוכה לחיים? מה הפירוש הדבר? מה הפירוש? כך אנשים מבינים, לפחות הילדים בגן, אתה תמשיך לחיות בשנה הזאת. אבל הדבר הזה הוא יפה מאוד ונחמד מאוד להסביר לילדים. אבל אנחנו קצת יותר מבוגרים, צריך להבין את הדברים בצורה קצת יותר אמיתית. כי אם תיקחו את הדברים בצורה טכנית כזאת, יש על זה הרבה קושיות. זה כבר כתוב בראשונים. שיהיה חלק מהקושיות האלה. אני אומר את הקושיה בצורה מאוד פשוטה. אם אתם תבינו את הדברים ככה בצורה טכנית, יוצא שצדיק אף פעם לא מת. מה זה צדיק אף פעם לא מת? הנה, שרשום, היה לנו צדיק שמת. אנחנו מאוד מצטערים, אבל הקדוש ברוך הוא לא נותן לבן אדם לחיות יותר מ-120 כרגיל. למה צדיק לא מת? כי הרי כל פעם הצדיק יגיע לראש השנה. הוא צדיק, אז יכתבו אותו בספר החיים. אז באותה שנה הוא חי. יגיע לשנה הבאה, תסתיים השנה, יגיע לשנה הבאה, ושוב יכתבו אותו לחיים. אז גם באותה שנה הוא יחיה. מתי הוא ימות? משהו לא בסדר פה בהבנה של הדברים. עכשיו צריך להבין שהקדוש ברוך הוא לא עושה דין במושג האנושי. והוא לא כותב, אין פה איזה עניין, אוי, זה כתוב, לא כתוב. הכל משל. משל מאוד אמיתי, מאוד עמוק. אפשר להתחיל להבין איזשהו קצה של המשל. חלק מהראשונים מסבירים דבר מאוד פשוט. חיים במושג האלוקי, התורני, הם לא במובן הטכני שזה שבן אדם ימשיך לחיות בגוף שלו בעולם הזה. חיים פירוש הדבר, קשר עם הקדוש ברוך הוא, גם פה וגם אחרי המוות. יש עולם הבא. עולם הבא הוא אפילו חיים אפילו יותר שלמים מאשר בעולם הזה. מה, הצדיק לא חי בעולם הבא? חזל אומרים, צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר ילכו מאל חייל אל חייל. הם ממשיכים. אז לכן זה שהקדוש ברוך הוא כותב בספר החיים זה לא איזשהו עניין שחור לבן, כן? או שנכתבת בספר הזה או שנכתבת בספר הזה. אלא בתחילת השנה, בראש השנה ויום כיפור, אתה עומד בפני האמת. מה המשמעות של החיים שלך? המשמעות הכללית, הרוחנית, ומה הביצוע בפועל. אם אתה קובע את החיים שלך בכיוון האמת, בכיוון של התורה, בכיוון הרוחני, בכיוון של הקדוש ברוך הוא, אז אתה זוכה לקשר עם הקדוש ברוך הוא. זו המהות שלך. זה האופי שלך. והקדוש ברוך הוא אומר, הנה, אתה כתוב אצלי בספר החיים, אתה איתי, אתה בקשר אליי. ואדם שקובע כך את התחלת השנה, הוא קובע גם את האופי של השנה, לגביו. עכשיו, זה לא אומר אם תהיה לו שנה קלה או שתהיה לו שנה קשה. יש אנשים מוכניים מאוד שיש להם שנים מאוד קשות. אבל זה מאוד משמעותי, לכן אנחנו משקיעים את כל התחלת השנה, ויותר מהתחלת השנה, כן? את החודש האחרון של השנה שעברה כולו, כל חודש אלול, וכל תחילת השנה, קודם כל עשרת ימי תשובה, ואחר כך יש לנו עוד את חג הסוכות, אנחנו משקיעים את הכל בעבודת השם. להשקיע בעבודת השם, פירוש הדבר שיהודי בא ואומר, זה אצלי הדבר הכי חשוב. זה אצלי מרכז החיים. וכמו שאמרנו קודם, לגבי דברי ספר הכוזרי, יכול להיות שהיהודי הזה אחר כך ייכנס לחיי יום-יום, ושמונה שעות או יותר ביום הוא צריך לעבוד, והוא צריך לאכול, והוא צריך לישון, והוא צריך לטפל בבית ובמשפחה, ויש לו זמן לתפילה וללימוד, אבל רוב היום הוא עוסק בדברים מעשיים. ולכן יש שחיקה, והוא יצטרך להתעלות ולחזור, והוא יודע שיגיע יום כיפור בשנה הבאה, והוא יצטרך לתקן את כל השחיקה הזאת. אבל הוא קבע לעצמו את הכיוון העקרוני בתחילת השנה. והקדוש ברוך הוא בוודאי מתחשב בזה. למעשה כל העולם כולו, אנחנו לא יודעים כמה, כל העולם כולו שנראה לנו שמסתובב, כן, כדור הארץ מסתובב מסביב לשמש, ויש כוחות גשמיים, פיזיקליים. האמת היא שכל עולם מסתובב מסביב לרוחניות, מסביב לתורה, מסביב, כמובן, לקדוש ברוך הוא. זה המקור של הכל. אז אדם שקבע בתחילת השנה את החיים שלו, בקישור עם הקדוש ברוך הוא, זה ספר החיים האמיתי ביותר. זה קובע לו, לפחות לכל השנה הזאת, את האופי ואת הכיוון, וממילא גם את כל מה שמסתדר. אז יש דברים שרואים את זה בעיניים, שפתאום רואים איזה דבר יפה, איך שזה בא בגלל זה. בדיוק בדרך לפה הייתה לי שיחה עם יהודי נחמד, ראיתי לו משהו שהנה, יש מצב שבן אדם היה צריך לעבוד רק משעה מסוימת, אז הוא ניצל את הזמן הפנוי ללימוד תורה. אז הוא אומר לי, לא, אתה מסביר את זה לא נכון. בגלל שאדם רצה ללמוד תורה, אז העבודה שלו הסתדרה שהיא תהיה משעה כזאת. ככה זה עובד. בגלל התורה, בגלל הקדוש ברוך הוא, אז גם עבודה ככה יצא. אז מה תגידו, יש הרבה יהודים שרוצים ללמוד והעבודה שלהם לא מסתדרת? נכון. כי לפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה שאדם יצטרך לעבוד יותר קשה, שיצטרך להתאמץ. לפעמים האדם לא רצה מספיק ללמוד. יש כל מיני מצבים. יכול להיות שהוא צריך ללמוד בשעה אחרת, במקום אחר, בצורה אחרת, או עכשיו יש לו מצוות שהוא צריך לעשות, יש לו תהליכים שהוא צריך לעבור. אז זה נקרא שבן אדם נכתב בספר החיים, בערך. נתתי הסבר ככה, על קצה המזלג. הזכרנו את זה בעבר בשיעורים קצת יותר בעריכות, אז לכן לא חשבתי להרחיב בזה היום. אבל אז פירוש הדבר שזה שאדם נחתם, שוב זה לא, רגע, אני צריך עכשיו לפחד האם אני אחתם בספר הזה או בספר הזה. ודאי שאני צריך לפחד. אתה יודע מה הגדלות של הקדוש ברוך הוא? אתה יודע מה המשמעות של מה שלמדנו פה? אתה יודע וזה עולם? אתה מבין את המשמעות של כל מה שיכול לקרות אם, אני, אם, אם, אם אתה חוטא, אם אני חוטא, מה זה יכול לעשות בעולם? המה צריך לעשות מאמץ עליון, כמעט בלי גבול, בלי גבול, אין אצלנו בלי גבול, לחזור בתשובה ולתקן ולהתעלות, ואדם צריך לראות, כי הגדלות האלוקית זה משהו כל כך בלתי נתפס, שיש לו אחריות עצומה על כל דבר ודבר שהוא עושה. טוב, אז אנחנו מתאמצים, אנחנו משתדלים. אבל זה לא עניין של שחור לבן. הצלחת? יופי. הצלחת להביא את לכך שהשופט יכתוב אותך פה ולא יכתוב אותך פה. הקדוש ברוך הוא יודע לתת לך דין על כל מעשה בנפרד. ועל כל מחשבה בנפרד, ועל כל אירוע בנפרד, ועל כל מה שתעשה ולא תעשה, ואיך תעשה ומה תעשה. אבל באמת השאלה אם הצלחתי להתעלות ביום כיפור, אם הצלחתי לעשות את המקסימום, ואם התאמצתי ביום כיפור, אז מותר לצאת ולרקוד בסוף היום ולשמוח. וזה שזכינו ביום הזה, שכן, באמת, כי ביום הזה הקדוש ברוך הוא יכפר עליכם מכל חטאותיכם. הקדוש ברוך הוא מעלה אותנו. הוא נותן לנו את יום כיפור, אז זה לא המצאה שלנו. ואחרי שאנחנו עשינו עוד מה שאנחנו צריכים לעשות, הוא עוד לוקח אותנו ומעלה אותנו עוד יותר, ומעומם אותנו עוד יותר, ומזכה אותנו לכוחות, לכל ההמשך. בסדר? יותר מובן? בעזרת השם שנזכה, שיהיה לנו כוח, שנעשה באמת את המקסימום, שנוכל לזכות ולהתעלות ולהתאר ולהתקדש יחד עם כל עם ישראל. גמר חתימה טובה.
תודה רבה.